טוב, אני...
את רואה שאת כמו אילנה דיין?
לא, מכירים
ואז
אותי.
ואז אני מתחילה כאילו להיכנס לסטרס. כל הקטע זה היה שזה יהיה נוח, שזה יהיה מגניב. ואז את כזה...
מה לעשות? זה לא בטלפון.
כאילו, די, אני לא מסוגלת, אני כזה...
משהו חייב להטות, אני עם ג'קט, כאילו, זה צריך להטות על זה.
אז אל תהיה עם ג'קט, אם זה מה ש...
לא, לא, לא.
אם שם תהיה הבעיה. אוקיי, טוב.
ואז אמרנו לעצמנו, בוא נה, למה שאנחנו פשוט לא נעביר את השיחות האלה? לחיים האמיתיים. עכשיו, גם אנשים מכירים בי מעט מאוד צדדים לתחושתי.
נכון.
תקני אותי.
לא, לא, הם לא מכירים את הצד הכי מגניב שלך, שאת בעם מאוד סקרן, את נורא נכון. עוקבת אחרי תרבות, אחרי אמנים, את נורא אוהבת לראות דוקו.
נכון.
אני חושבת שאנשים לא יודעים עלייך יותר מדי.
יא. מרגש אותי. קבע שעכשיו אולי אחרי שהם יצפו בנו בפודקאסט, הם יחשבו עליי דברים אחרים, שאני קצת אילנה דיין, אילנה דיינוש.
את בהחלט אילנה דיינוש.
אילנוש, אילנוש,
אילנוש דיינוש.
אז אנחנו חברות מלא זמן, אפילו היינו גורות ביחד.
נכון.
בדירה המאופשת באבן גבירול, עם ארבע שותפות וכלב.
נכון.
על כיכר רבין.
וכדאי לא, לא לשלוף סרטונים.
בעיקר שלך.
אני פשוט לא צילמתי אותך, זה הכל. את פשוט צילמת אותי שיקורה, אני לא צילמתי אותך, זה הכל.
אז למי יש את האליבי? למי יש ראיות? לי, עלייך.
נכון.
זה. היו לנו הרבה רגעי סי. התפלחנו למסיבה של קריס בראון.
וואו.
לנו הרבה רגעי סי בחיים.
וואו, החזרת אותי אחורה. זה היה יום מאוד מעניין.
אנחנו בכלל היום התכנסנו לדבר על האיש, הטיפוס קניה ווסט.
נכון.
איזה הזיה שאני אומרת לך את השם הזה, וכל מה שעולה לי בראש זה אנטישמי, מוצהר, לא עולה לי אמן גדול, לא עולה לי סמל, אייקון.
אל תעליבי אותו, הוא נאצי, כבר לא אנטישמי, אוקיי. צריכה up the game.
אז מי זה קניה ווסט?
קניה ווסט עד לא מזמן היה בעיקר קודם כל אייקון תרבות שחורה מאוד גדול, אוקיי? חוץ מזה הוא ראפר, מעצב אופנה, היה נשוי לקים קרדשיאן, שהיא כוכבת ריאליטי מספר אחת ever לדעתי.
ואגב, בכל החזיתות הוא שובר תקרות כל הזמן.
נכון, והוא באמת היה מוזיקאי גאון בעיני המון אנשים, האלבום שלו נבחר כאלבום העשור ברולינג סטון, היו לא מעט גרמיז.
הוא באמת היה מוזיקאי גאון גם בעיניי, הוא מטורף.
אבל החיים האישיים שלו, סיפור מאוד מאוד עצוב, שהלך והידרדר, עד שבעצם באמת הגענו לאיפה שאנחנו היום, שהוא פשוט...
הוא איש שקל מאוד להריץ, את יודעת? הוא איש שאתה מסתכל ואתה אומר עליו, עד לנקודת אנטישמית. Mm-hmm. אתה אומר עליו, וואו, הוא בחור שהייתי רוצה להיות חבר שלו, שהייתי רוצה להיות כמוהו, בכל הרד, באופנה, הוא שובר תמיד תקרות כאלה, הוא מגיע להישגים מטורפים. אבל אני באמת כאילו טועה איך בן אדם בן 45 הוא.
משהו כזה.
ארבעה ילדים יש לו, mm-hmm. פיק מוזיקלי אדיר, אייקון תרבות, כמו שאת אומרת, איך בן אדם כזה הופך להיות אנטישמי?
תשמעי, הרבה אנשים... נקרא לו, בחלק לפחות מהקריירה שלו, הוא קורא לעצמו גאון, זה בטוח. אבל הרבה אנשים שהם נורא יצירתיים...
שמנו לב.
כן. החיבור שלהם למציאות הוא לא מאוד גדול, אוקיי? וקניה, לצערי הרב, קראו לו טרגדיות בחיים, שפשוט דחפו אותו לכיוון נפשי מאוד מאוד לא טוב. זה התחיל עוד לפני טיילור סוויפט ב-2009, שהוא אמר, חטף לה את הפרס, ואמר לה... אני כבר אתן לך להמשיך, אבל ביונסה השיר יותר טוב, משהו כזה.
It's the best videos of all time, נכון?
נכון, נכון, שזה היה רגע מאוד, אף אחד לא ידע איך לאכול את הרגע הזה בכלל, גם בגלל שלא...
אגב, אני לא חושבת שהרגע הזה, הרבה אנשים הבינו עד כמה הוא פסיכי. אנשים פשוט חשבו, הוא כזה איש כזה מטורף, שחושב שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, וזה וזה וזה, ויש לו אומץ, והוא באמת מאמין שביונסה יותר טובה.
תראי, בזמנו נתנו לו המון המון הנחות, כי זה היה משהו כמו שנה, שנתיים אחרי שאימא שלו נפטרה. עכשיו, מי שלא יודע, אימא שלו נפטרה מניתוח אלקטיבי פלסטי, שהוא בעצם עזר לממן, ואז הוא שם חבר משפחה שלו שיטפל באימא שלו, ולצערי הוא לא עשה את זה, והיא פשוט נפטרה. כאילו, היא מתה כתוצאה מהשאיבת שומן הזו. אז זה משהו שהוא גם אמר לאורך השנים בהמון רעיונות, היא מתה בגללי, אני השם שהיא מתה, הוא מלכתחילה לקח כיוונים מאוד מאוד לא בריאים עם הנפש שלו אחרי שזה קרה. טיילור סוויפט לקחו את זה מאוד מאוד קשה בתעשייה, אבל סלחו לו. פשוט עם הזמן, ההתקרבות לאלוהים, ויש לו אפילו אלבום, Jesus is King וכל זה.
והיה לו גם את הסיפור עם קים, והשוד עם קים, נכון?
נכון. להקים, פשוט בתור האישה, מה שנקרא המשמעותית, שהייתה לו בחיים אחרי שהוא איבד את אמא שלו, אז כשהייתה איזושהי סכנה לחיים שלה, זה שוב כנראה עשה לו איזושהי אפיזודה נפשית. הוא אמר כבר שהוא סובל מהפרעה דו-קוטבית וכל הדברים האלה.
אבל אנחנו חוזרות בזמן לכל מיני אירועים קריטיים שלו, ואז אימא שלו נפטרה, וטיילור סוויפט היה טירוף, ופתאום קים קרדשיאן אשתו ישוד בבית מלון, והוא חושב שהוא הולך לאבד אותה וזה. ואני אומרת, אוקיי, מה, אני מחפשת תירוצים להתנהגות, אני מחפשת להבין למה אדם מתנהג ככה. יש הרבה אנשים שחווים קשיים בחיים.
לצערי זה מצדיק? לא, לצערי זה בדיוק לדעתי הסיבה ש הגענו עד לפה, עד לזה שהוא באמת יושב בצורה גלויה ואומר, אני נאצי. אני חושבת שזה לא מצדיק את ההתנהגות שלו בשום צורה. אני חושבת שפשוט מה שקרה באפיזודה האחרונה, אולי רגע נסביר על זה, הוא בעצם רצה להשתחרר מאיזשהו חוזה שהיה לו עם אדידס, אוקיי? והחוזה הזה כביכול היה דרקוני, וזה היה סביב הנעל המאוד מאוד מוצלחת שלו.
איזי.
איזי, יפה מאוד. ובעצם מה שקרה, הוא אמר, אני יכול להגיד כל דבר אנטישמי ולא יקרה לי כלום.
והקהילה... הוא התגרה. היה התגרות
נכון,
כזאת, היא מסוימת.
עכשיו, הוא התגרה בעבר בקהילה השחורה, לצערי הרב, לדעתי, גם אם זה לא פוליטיקלי קורקט, הקהילה השחורה לא יודעת להתאגד ולהילחם בסיטואציות כאלה, וכשהוא אמר ש-400 שנים של עבדות זה בחירה, אף אחד לא עשה לו כלום. אבל כשהוא כבר התחיל להגיד שכל הבנקים נשלטים על ידי יהודים...
שזה איפה היה? איפה הוא התראיין עם הדבר הזה?
זה היה בדרינק צ'אמפס, שזה עדיין תוכנית מאוד נישתית כזו של היפ-הופ יותר. במשך 3 שעות מישהו ספר, הוא אמר ג'וז כמעט 200 פעמים. כאילו, זה היה מאוד מאוד דוחה, אנטישמי, מפחיד גם, כי הוא באמת סיפר על איך כל הבנקים הם בשליטה יהודית, ואיך כל היהודים, כסף, כסף יהודים. ואז בעצם השיא היה, כשהוא הגיע לתוכנית של אלכס ג'ונס, שאני לא יודעת אם אנשים יודעים, אבל אלכס ג'ונס עכשיו טבעו אותו על איזה מיליארד דולר, על זה שהוא טען...
הוא איש עם אמירות קשות מאוד.
כן, הוא טען שיריות בילדים לא קרו באמת, כשהם כן קרו.
הם בעצם מין מצא את מינו.
כן, אז הוא יושב שם, הוא יושב עם מין רשת כזו, והוא אומר, נטי, נטי, והוא מתכוון נתניהו, והוא אומר, נטי, נטי, אם אני אדבר אליך, אז תיקח לי את הילדים, כי אני משוגע, והוא לא מפסיק כאילו עם האובססיה הזאת, אז אני חושבת, וגם הוא אומר, אני אוהב נאצים, ומה הבעיה בנאצים, הם המציאו את המיקרופון.
את יודעת שכשהוא וקים התחילו לצאת, כי אני גם באובססיה על משפחת קרדשיאנס, ואני עוקבת.
שתנו.
כן. אז קודם כל, איפה הם הכירו אז את ה... איפה התנהלה מערכת יחסים שלהם הראשונה?
בצללים, אחותי, כאילו הכירו כששניהם עוד היו בזוגיות. הוא היה עם אמבר רוז, שהיא גם סיפרה על זה, והיא הייתה עם כל מיני אנשים אחרים. במשך הרבה שנים הוא חיזר אחריה והיא לא באמת שמה עליו, עד שזה פתאום קרה.
היה להם את הסצנה הזאת ששם אמרתי לעצמי, בוא נמדובר בגבר אלים. דובר בגבר בעייתי, וזה היה בתחילת הדרך שלהם.
כשהוא החליף לה את הארון.
נכון, כשהוא בא. והוא אמר לה, את לא לובשת את זה יותר, והיא כאילו בכתה, היה שם סצנת בכי כזאת. אני אוהבת את זה, וזה מזכרת שלי מזה וזה, ולדעתי גם לא זרקה את הכל, אלא שמה את הכל במחסנים, והוא פשוט שינה לה את כל הארון. וגם אני הרגשתי, ואני חושבת שגם אנשים אחרים ראו את זה, שהוא די שלט באיך שהיא נראית, ובמה היא לובשת, והיה מאוד מעורב בחיצוניות שלה, כל הזמן, וזה סוג של... גבר מאוד מאוד שתלטן, מאוד כאילו, זה נורא אדומה רצינית, בהתייחס גם להיום שאנחנו מדברים מאוד מאוד פתוח על מערכות יחסים אלימות. זה סוג של אלימות להתנהג ככה. עם כל זה שהוא גדול, ועם כל זה שהוא איש כאילו, תיאת, מעצב אופנה מדהים. זה קצת... שאולי הייתי רוצה ש... אולי הייתה היא רוצה שילביש אותה, כן?
זהו, זה קצת יותר מורכב כשמדובר באנשים הספציפיים האלה. כאילו, בן אדם מן השורה, אם עכשיו מישהו בא ובאלימות מוריד לה את כל הבגדים כי לא מתאים לו איך שהיא מתלבשת, זה סופר אלים. אבל אני מאמינה שלאורך השנים היא כאילו עודדה התנהגות כזאת, היא אהבה את ההתנהגות הזאת.
גם הדימוי גוף והאגן הגדול והחוסר הדיספרופורציה הזה שהיה לה בגוף, אני בטוחה שהוא היה מעורב בזה. בוודאות.
על כאילו. מה את מדברת עכשיו, כאילו?
על זה שהיה לה תחת עצום. כאילו, ופתאום אין לה אותו, שהיא לא איתו.
היה לה תחת עצום לפני שהיא הכירה אותו.
לא.
כן.
לא ככה. ולא, והנה היום אין כלום. פתאום היא לא איתו, היא לא, בחורה עם נכון, גוף יחסית נורמלי.
אבל זה כבר, זו כבר שיחה אחרת. זו
לא,
כבר
אבל
שיחה
אני,
אחרת.
אני, חושב, אני רואה שהוא קשור לזה גם. לכל, הכל, איך שהייתה נראית, מעורב ברמה של פרטי פרטים, וגם פה אני רואה את השגעת שלו.
אני מסכימה איתך שיש לו אובססיה לדברים ויזואליים. אני מסכימה איתך שנשים זה בהחלט אובססיה, ומיניות זה אובססיה, אני מסכימה. אני לא יודעת כמה קימי איזה סט תמים שפשוט מישהו משתלט לו על החיים. אני חושבת שיצא לה הרבה מאוד מהמצב הזה.
בדיוק, אני בטוחה שהיא ידעה שהיא נכנסת זוגיות עם קניה ווסט, שם אותה בלבל גבוה, אבל בדרך היא ויתרה על עקרונות, דעתי, שהם...
מה את עושה כשאת קים קרדשיאן ויש לך עסק של מיליארד דולר, אוקיי? ועכשיו האקס שלך, שהוא ספק האקס שלך, תמיד היא קשורה אליו באיזשהו אופן, אומר, אני אוהבת היטלר.
הילדים שלה.
לא, אבל נגיד, בואי נדבר על זה. מה, כאילו, בתור הצד האקסית, מה את יכולה לעשות?
קודם כל, עושה כמו שהיא עשתה ומגנה את הדברים האלה שהוא אומר כלפי קהילה שלמה של יהודים, והיא עשתה את זה. מה היא עוד יכולה לעשות? כמה שפחות דבר עליו. להתנקות ממנו, בעיניי. אותי מרגיז משהו אחד. מרגיז אותי שאני מרגישה שנהיה כזה מין טרנד לשים בעיות נפשיות כתירוץ להתנהגות לא סבבה. עכשיו, את קניה ווסט את לא יכולה לשים בכלא, למרות שהוא מסית, למרות שיש הפגנות, למרות שמישהו אחד, מספיק אחד, אם לא יותר, שאומרים, וואלה, הוא צודק, ונותנים לו במה תקשורתית.
יש לי אנשים שחושבים שהוא צודק, היו הפגנות, קניה was right,
זה מזעזעה, וזה בדיוק הבעיה של התקשורת שנותנת לו את המקום הזה תמורת הרייטינג, כי כשהיא לוקחת את קניה ווסט, שהיא יודעת עכשיו שהוא ידבר אנטישמי, והוא יביא להם רייטינג, כי כולם ירצו לראות, הנה המטורף הבא, הנה המטורף הזה עכשיו, הנה עוד רען של טירוף, הנה הוא מתלבש עם מסכה כמו משוגע, והם נותנים להם את האוכל הזה, זה מכעיס אותי. התקשורת מכניסה אותי.
התקשורת כבר לא משתפת איתו פעולה. הוא הגיע למצב שהוא מתראיין, אני אומרת לך, אצל המיץ של הזבל של רק הימנים הכי גזענים שבבית אומרים N-word, צופים בתוכנית הזאת.
ואני שם אותך עוד פעם בנקודה הזאת של האם אנשים מרשים לעצמם כל הזמן להשתמש בתירוץ של הנה, יש לי בעיה נפשית, בגלל זה אני מתנהג ככה?
אני חושבת שזה תירוץ שיותר קשור לעולם האומנות ולעולם המוזיקה. כי יש שם הרבה מאוד התנהגויות מאוד בעתיות לאורך הרבה מאוד שנים, והרבה מאוד אנשים יגידו, אוי, הוא אמן, אוי, כן, ברור, הוא צריך...
שתפל בעצמו.
עד היום, אם תחיל לכל אולפן הקלטות שתרצי של אי-פופ נגיד, אז את תראי המון בחורות, ואת תראי המון דברים שקורים שם, תראי את הקליפים, תראי איך שזה ממותג, זה לא משהו שהוא... אמצי.
לא, הוא צריך שיתפל בעצמו, זה לא אשמת אף אחד.
לא, זה לא אשמת אף אחד, אבל אני אומרת, הוא קיבל את הבמה ואת הקהל שלו עד היום, גם בגלל דברים קיצוניים שהוא אמר ועשה, שאנשים כן הסכימו
יש
איתו.
יש הבדל בין פרובוקציות, שאנחנו יודעים שאנשים מפורסמים ניזונים מפרובוקציות כדי לקדם דברים, כדי לקדם את עצמם, כדי להיות בכותרות, שהן לא בהכרח פוגעות ככה באנשים אחרים. תשעת, פרובוקציה זה פרובוקציה.
אני חשוב לי להסביר משהו. חשוב להבין שלאיש יש בעיה נפשית, כי הדברים שהוא אומר מייצגים
okay,
אנשים אחרים.
לטפל בבעיה הזאת.
לא, מייצגים, נגיד דונלד טראמפ, עכשיו קניה ווסט, הוא המריונטה שלו, את מבינה?
אני מבינה.
אז בגלל זה צריך להבין שאם
אומרת,
הוא לא באמת חושב ככה, אני חושבת.
ואני אומרת, אוקיי, okay, יש לו בעיה נפשית? אל תראינו אנשים בעיה נפשית.
נכון.
כי המילים שהוא אומר... יכולים להשפיע, ובסוף מישהו יקום וחלילה ירצח יהודי, כי קניה ווסט אמר. זה הבעיה שלי. עכשיו, את יודעת מה עוד יותר הבעיה שלי? שמחר הוא יישב אצל דיוויד לטרמן, ויפקה, ויגיד, I'm so sorry, אני מצטער על מה שאמרתי, ואני זה, ואני עצוב, וזה, 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 יסלחו לו.
לא, אני לא מסכימה איתך.
אולי לא בקלות, אבל יסלחו לו.
לא
עכשיו,
יסלחו
אני
לו.
מבחינתי רוצה לראות את מבחן הזמן. אני רוצה לראות אדם, אני בכן בעד אנשים שיעשו תיקון, אבל אני רוצה לראות את מבחן הזמן. האם הוא באמת הולך, האם הוא באמת יטפל בעצמו ולאורך זמן הוא יהיה שפוי?
זה, קודם כל, שפוי כרגע אני לא רואה את הסיטואציה. אני מדברת על המזער נזקים. הבעיה היא שיש לו משפחה ויש לו עסק ויש לו אנשים שתלויים בו.
וילדים.
וילדים, וזה מאוד מאוד, מאוד עצוב שיש לו ילד שחור שאבא שלו אומר, אני אוהב את היטלר. זה מה שבאמת עצוב. אבל מבחינה תרבותית, אני חייבת להגיד לך, שכאייקון תרבות שחורה, בן אדם שאמר, Bush doesn't care about black people, בטלוויזיה חיה, כאילו בן אדם שהיה סמל של לדבר עד אינסוף על כמה שחורים יורים בשחורים בשיקגו וכל מיני דברים כאלה, פתאום התפנית המאוד קשה הזו היא מאוד קשה לעיכול, מבינה? בשביל אנשים שבאמת הוא, מעבר לזה שהוא איש שחור, הוא היה נלחם עבור זכויות ועבור אנשים.
ברור שהסיפור שלו עצוב.
כן, אז אני חושבת
חושבת שכל מי שמסתכל על זה אומר, זה עצוב, זה הרס עצמי, זה בן אדם שהוא לא מטופל, והוא באמת אדם מוכשר, פנומנל, וזה עצוב. אבל את יודעת...
לא יסלחו לו, אבל אני כל כך לא מסכימה איתך. יש אנשים שבעידן הזה לא יסלחו
להם. את לא יודעת כמה אנשים שוכחים מהר?
זה לא אחד מהדברים האלה. אני מבטיחה לך שאם ביל קוסבי מחר יושב ובוכה, לא שאני משווה, כן?
יש הבדל בין אדם שעושה דברים אחרים לאחרים, ופוגע באנשים, ופוגע בחסרי ישע, ועושה דברים כאלה, לבין אדם שבעצם הוא פוגע נפשית, ואז הוא פוגע באחרים.
אין לי מספיק זמן להיכנס איתך לכל הדברים שהוא אמר. הוא אמר שג'ורג' פלויד, אז מישהו אחר רג אותו, לא שוטר.
אבל בכל האמירות האלה...
בכל קהילה...
בכל האמירות האלה הוא יכול להגיד, או, הייתי לא שפוי, הייתי לא בסדר.
לא יסלחו לו על זה. וזה בדיוק הנקודה שאת אומרת, שזה לא מוצדק.
ואגב,
זה לא מוצדק.
ואגב, הרעיון של קים שפורסם לאחרונה, שהיא סוף סוף התייחסה אליו, אמרה שם משפט שאני לא מאמינה לה, היא אמרה, הילדים לא מודעים לשום דבר שקורה עם קניה.
אני כן מאמינה, יש לא מספיק כסף.
אבל הילדה כל היום בטיק טוק, הילדה שלה, והיא אומרת, אני בשליטה על... לא, הילדה כל היום בטיק טוק, הילדה נפגשת עם אבא שלה, מה את חושבת? שאבא שלה לא מדבר בטלפון, שאנשים לא נמצאים זה, שהיא לא שומעת מה אנשים אומרים לה?
אבל מה את חושבת שכשאבא שלה מגיע, הוא אומר, היי, נורץ, שומעת, אמרתי שאני אוהבת היטלר, מה את אומרת?
לא, אין קשר.
אז מאיפה היא תדע?
אבל כשהיא הולכת לאבא שלה, אבא שלה עונה לטלפון, ואומר, וצועק, או אומר משהו על מה שהוא אמר, ומגיב, הוא ממש לא אדם שהוא בטח אכפת לו, אם הבת שלו תדע או לא תדע.
אז
הוא
אולי...
הוא הולך איתה לרחוב, והוא מטייל איתה, ואנשים עוצרים
רחוב?
וצועקים.
איזה רחוב?
היה פפרצי שלהם ביחד לא מזמן.
איזה רחוב?
היה פפרצי שלהם לא מזמן.
קרדשן.
זה לא קשור.
זה קשור.
היא חשופה, היא הולכת לבית ספר.
היא שומרת על הילדים שלה כמו על התחת שלה. היא שומרת עליהם מכל משמר,
תאמיני לי. אין סיכוי שהם לא יודעים מה קורה עם אבא שלהם.
בטח שהיא יודעת.
אין סיכוי.
חד משמעית.
ילדה בת 10, לא ילדה בת 3. שאפשר למגיר אותה.
היא יודעת, היא יודעת, ואני חושבת שדווקא בגלל שנורת היא ילדה, ילדה מאתגרת, וילדה עם שכל.
היא קצת מעצבנת, אבל בסדר.
סבבה, אז אני חושבת שקשה לעבוד עליה, ואני חושבת ששוב פעם, יש לה מספיק כסף, אם היא רוצה, היא יכולה...
אין סיכוי, מריה, שהיא לא יודעת.
אורטל, היא יכולה לעשות אולפן של CBS בחדר לידה, וכאילו לשדר לייב מהחדר לידה, את מבינה כמה האישה הזאת השירה?
אין סיכוי שזה יורד לרמות האלה. והיה עדיף,
בטח שכן.
אגב, והיה עדיף להושיב את הילדים, ולהסביר להם מה המצב הנוכחי, עם אבא שלהם, ומה קורה באמת.
אם היית יכולה
כדי
לבחור.
כדי שהם ידעו
לא
להתמודד בסיטואציה.
לא היית בוחרת שלא ידעו כלום, אני שואלת לך
לעצמם. אבל אני קרא לי דברים.
אז אני שואלת, אם
לא,
היית יכולה לבחור, לא היית בוחרת שלא ידע לעולם.
אבל אין דרך לבחור, זה בחוץ. זה לא
שאלה
נכונה.
אבל אם את יכולה לשלוט, לפחות לכמה
לא
זמן.
זאת לא שאלה נכונה. אם היא הייתה יכולה שאלה? לשלוט בקניה שלא ידבר ככה, אז היא הייתה בוחרת את זה.
זה לא יקרה.
אז יופי. אז אם זה כבר בחוץ, ואם דברים יוצאים החוצה, אין דרך למנוע את זה, במוקדם או במאוחר הילדים ידעו, ועדיף שעה, יפה שעה אחת קודם לשבת, ולהסביר לילדים את המצב, ולהגיד להם, תקשיבו ילדים, זה אבא, לא לתת את כל ה... את הכל, יש לאבא בעיה, יש לו בעיה נפשית, יכול להיות שאתם תתקלו באמירות כאלה וכאלה, ברור שצריך להגיד את זה לילדים.
אפשר להגיד לילדים שלאבא יש בעיה נפשית, לא צריך להגיד להם מה שיש בכותרות.
לא, אבל צריך להגיד להם, אם אתם נתקלים במישהו שאומר לכם ככה וככה וככה, תדעו שאבא לא התכוון, תדעו שהוא אמר, בטח שצריך להסביר להם.
אז היא עונה לך שיש לה חברה בבית ספר שהיא יודעת.
לא, היא משקרת להם. זה הטעות הכי גדולה. כי היא בסופו של דבר לא מצטערת אמינה כלפי הילדים שלה. ותדעי לך, ילדים זה עם, כמו שאת אומרת, מאוד חכם, ואני יכולה להגיד לך את זה בתור אמא. תמיד צריך להגיד לילדים את האמת. בצורה ילדותית שמתאימה לגילם.
אוקיי, את עכשיו קים קרדשיאן.
אני, אם אני הייתי במצב שלה, אני הייתי אומרת לילדים
שהיא תענה. את קים קרדשיאן, עכשיו יצא היטלר, היטלר, היטלר. את, הנה אני נורת, מה את אומרת לי?
אני אומרת לה, משיבה אותה, ואומרת לה נורת, תקשיבי. אבא שלך לא נמצא במצב נפשי טוב. יש לו בעיות נפשיות שלא קשורות בך, שלא קשורות בי. הוא צריך לעבור איזשהו טיפול. ושתדעי. שהוא התראיין, ואת יודעת מה זה התראיין, כבר יודעת מה זה בגיל 10 להתראיין, ויודעת מה זה טלוויזיה. והוא עשה כמה טעויות בדברים שהוא אמר. אני מבקשת ממך, שאם מישהו פונה אלייך, מדבר איתך על זה, תגידי שאת לא מעוניינת לדבר על הדברים האלה. תשאלי את אמא כל מה שאת רוצה, ושתדעי שזה כרגע המצב. זהו, מה הבעיה? למה לא? זה לא יסריט אותה פחות או יותר מהמצב שהיא נמצאת בו. תאמיני לי. ילדים צריכים לדעת את האמת.
תשמעי, אין סיכוי שהילדים יצאו נורמליים.
נגיד, אני בחיים לא אוהבת את הדבר הזה, שנגיד אימא, שהיא חד הורית כמוני, מביאה לילד מתנה ואומרת זה מאבא, אם זה לא מאבא. לא, זה לא מאבא חיים שלי. לא, אין מתנה מאבא. אני לא משלה אותך שאבא שלך שולח לך מתנות אם הוא לא שלח לך מתנות. זה לא פייר. יום יבוא הוא יגדל ויגלה שעבדו עליו. ואז הוא יגיד עוד כמה עבדו עליי חוץ מזה? לא. זה על השולחן.
אבל שנייה, בואי נגביל את זה למשהו קליל יותר. נגיד סנטה קלאוס, בסדר? נו. אז את חושבת שילד...
זה לא אותו דבר, פיטר פן.
לא, אבל ודופק. אני אומרת, יש אמאות, אני פשוט אומרת, אני לא אמא, אבל אני בטוחה שיש אמאות שנותנות מתנה לילד, לא בגלל הפאקינג אבא, בגלל שהיא
לא
רוצה דבר, שהילד ירגיש שיש לו
לא
אבא.
זה לא אותו דבר שזה קשור במציאות האמיתית שלך, מול ההורים שלך, בחיים שלך. יש אגדות וסיפורים, וכשנופל לך השן, אז אתה מקבל מפיית שיניים, מתנה, סבבה. יש אגדות, ויש טלוויזיה, ויש סרטים, ויש דיסני, ויש מציאות. ואם אבא לא נוכח בחיים שלך, צריך לדעת למה הוא לא נוכח.
ואם אי אפשר לתת תשובה? אם לא יודעים למה?
אין לא יודעים למה, תמיד יודעים למה. בעיקר, להזכיר לילד שלו הוא השם. זהו, זה הכל. מי, תגידי, מי... מי, בוא נרגע מהנושא הזה, ברור. מי בעצם בן אדם כזה, שמגיע למצב כזה, מי בכלל, חברים שואלים, מי עוטף את האיש הזה? מי יכול, תמיד שואלים אותך על אנשים כאלה, אבל מי יכול לדבר איתו? מי מדבר איתו?
כרגע לא נראה לי שמישהו שבאמת אכפת לו ממנו, כאילו...
יש לו אבא בחיים, לא?
יש לו אבא, אבל אבא שלו נראה לי מאוד מסיר אחריות מהסיטואציה.
הבנתי. טוב,
אין מישהו שידאג לו עכשיו. זה פשוט... ובינתיים ממה ששמענו הוא נעלם. אז...
הוא יחזור.
תראי, הבעיה ב... אני רוצה להגיד משהו. הבעיה בתסמונת כמו של קניה, ובאמת, זה לא מוצדק ולא שום דבר, אבל יש אנשים שזה באמת סטרגל שלהם, אוקיי? הוא עכשיו באיזשהו אפיזודה שהוא במניה, אוקיי? לא בדיפרסיה. והבעיה והפחד זה שאנשים כאלה יכולים גם להאמין שהם באמת ישו ולנסות... לא יודעת מה, לעוף מהצוק.
זה הגורל שלו, אין מה לעשות.
וואו, אתה היום מאוד הרשים קניה.
תגידי... אוקיי, רגע, אני עוצרת שנייה, תשאלי אותי את השאלה הזאת.
אוקיי.
תשאלי אותי את זה, אני אשאל אותך איך יגמר הסיפור שלו, ובזה סיימנו, נעשה קלוז'.
סבבה.
מה אתם לא יודעים על קניה ווסט?
איפה? טוב.
זה כחילה חולה שהיא
לך. את היית במצב...
רגע, כן, גו.
תודה. את היית במצב שהיית צריכה להסתיר, או לא להסתיר, לשמור מהקהל, משהו שאת יודעת... איך עוזרים לבן אדם בסיטואציה כזאת? אם יודעים שהוא לא במצב יציב, וכולם שואלים אותך מה קורה איתו, מה עושים איתו, מה צריך לעשות?
כאילו, קודם כל מדברת על הזוגיות שהייתה לי עם בן אל.
כן.
כי מן הסתם.
אבל לא רק, תשמעי,
זה כל... קודם כל, בכל מערכת יחסים של אנשים מוכרים, יש מלא דברים שלא יודעים, ומוסתרים מהתקשורת יופי. ובאופן כללי חוק, מי שרוצה להסתיר דברים יצליח, אלא אם כן הם ממש דברים קיצוניים, שאין דרך, כאילו... להסתיר אותם, כמו חקירות במשטרה או דברים כאלה. אם קוראים משהו, משהו בחדרי חדרים, מאוד קל להסתיר, זה עניין של בחירה. עניין של בחירה. תמיד שכאילו זוגות רבים וזה, אני לא מבין, אני יודעת שהם רוצים שידעו. אוקיי? עכשיו לגבי, נגיד אם אני בסיטואציה כמו של קניה וזה, אני חושבת בעיניי, כשאנשים מפורסמים כאלה ומגיעים ללבל כזה וזה, אם אותו אדם לא רוצה לעזור לעצמו, אף אחד... לא יצליח לעזור לו. ולדעתי זה נכון בהרבה תחומים בחיים.
נכון, אבל כאילו תוקפים את קים, אומרים, אוי, קים, איך את נותנת לו להיות במצב כזה, איך את לא עוזרת לו.
היא לא יכולה לעזור לו.
אבל אני אומרת, זה גם ביקורת שאומרים, אמרו עלייך לפחות.
אין דרך לעזור למי שלא רוצה שיעזרו לו. אין דרך לעזור.
אבל איך את מתמודדת עם זה, עם החוסר אונים הזה, שאין לך איך לעזור?
תראי, כשאתה בתוך מערכת יחסים, אתה מנסה לעשות את הכל, אבל לפעמים אתה מרים ידיים. אני גם אגב הרמתי ידיים בלי קשר, אני לא נמצאת במערכת יחסים הזאת. אז כאילו, את יודעת, רמתי ידיים.
פשוט הביקורת מאוד חריפה גם על אנשים שמסביב. כאילו, הרבה פעמים זה כאילו, אם קני עושה משהו לא בסדר, ישר כותבים על, אוי, למה קים לא הגיב על זה? למה היא חייבת להגיב על זה?
הוא לא בן 16, והוא לא בן 15, והוא לא בן 12. הוא איש בן 45 שעבר מספיק בחיים שלו, והוא צריך לקחת על עצמו אחריות ולטפל בעצמו. בטוחה שהציעו לו 200,000 פעם טיפולים. מה יהיה הסוף שלו, את חושבת?
אני באמת לצערי לא רואה סוף טוב, אני לא רוצה, לא בעם פסימי, אבל אני פשוט חושבת שקרו יותר מדי דברים של לשחזר את ההצלחה ואת המקום התרבותי שהיה לו, הוא לא יצליח, או יצליח בעבודה מאוד קשה, אבל אני לא חושבת שהוא מספיק יציב לעבוד כל כך קשה עכשיו.
טוב, נסיים בנימה חיובית, לא?
כן, קניה, תשרוד.
מה לא יודעים עליו, את חושבת?
מה לא יודעים עליו? אני חושבת שלא יודעים עליו הרבה דברים, אבל אני חושבת שהוא... לא יודעת, משהו בי לא ויתר עליו, בואי נקווה שהוא עוד יפתיע אותנו. אבל כל עוד הוא מספר שהיטלר המציא את המיקרופון ואף עליו, אז אני פחות בקטע. חייבת להגיד.
בנימה זו סיימנו לריב על קניה ווסט, ותבואו לשמוע אותנו בפודקאסט הבא שלנו.